לאט לאט מתה סבתי, כחברת ארץ חומה, המתרחקת מעיניהם של נושאי האונייה, עד שהיא מתמזגת בקו האופק ונבלעת בו. כך נמוגה. וכל אותו זמן נוספנו עוד להקפיד בדיני הקשרות, והבדלנו בין בשר לחלב. תחילה באו עליה התקפות החולשה, שעליהן התלוו חברון הפנים וכובד הנשימה וטיפות הווליריאן, אשר ריחה נחריף דבק בה ובבגדיה ועמד באוויר חדרה. היא הייתה מרכיבה את משקפי הקריאה ומנטפת ביד רועדת את הטיפות החומות אל תוך כוסית יין ירקרקה, כשהיא מונה אותן במתיחות ובקול נמוך, כלוחשת דברי השבעה לגרש בהם את הרוחות הרעות. אחר כך בא השיעול. בראשונה היה זה שיעול קל ובלתי נחשב, כאילו פירור נתקע לה בגרון. אבל מיום ליום הלך השיעול והעמיק, עיקש ותורדני, עד שלבסוף כבש את כולה ולא הניח לה אלא הפוגות מעטות ובלתי צפויות. היא הייתה סובבת בבית בנעלי הבית החומות, הרחבות כחפות רגלי אבז, ומשתעלת ומשתעלת. גם בעת התפילות השתעלה, וגם בלילה, בשנתה. הדוקטור גוטליב הטוב, אדום על החיים, היה בא, מחייך אליה, תופח בחיבה על כתפה, והתרופות אשר על שולחן הלילה שלה התרבו והלכו. ועדיין הייתה מקיימת את סדר חייה ללא מרירות, בדייקנות ומתוך ביטחון שלם. בשל רפיפות השינה הייתה מקדימה להתעורר עוד לפני שצלצל השעון המעורר, שערב ערב הייתה מכוננת ומציגה על שולחן הלילה. לאט ובלעות הייתה מרימה את ראשה האפור מעל לקר העווה, מסירה מעליה את כסת הפלומה הענקית, ועולה בחוטונת הלילה הלבנה הרפויה מעמקי המזרן. כל אלה, הקר והכסת והמזרן, הובאו מפולין בעגלות וברכבות ובאונייה, והוסיפו לשמש אותה כאן, כפי ששימשו אותה שם, בשלהי המאה ההיא הרחוקה. בתנועת יד זהירה הייתה לוקחת את השעון, מותחת אותו ומחזירה אותו אל מקומו הקבוע שעל המדף במטבח. בנה אהרון הביא לה אותו לפני שנים רבות. היה זה שעון פח, בעל זוג רגליים דקיקות, כובע פעמון מגוחך, ומחוגים מאורחים ועשויי קצוות לנוי, כאותיות מצויצות של ספר תורה עתיק. תמיד פיגר, ולעיתים עמד לפתע מלכת, וסבתא הייתה מנערת אותו כבקבוק של תרופה כדי שישוב לחיים. מלבד הוראת השעות, היה מופקד לחבות את האור בחדרה בלילות שבת. אך אם נכשל, הייתה רומזת לי רמיזה חטופה, סתמית כביכול, ואני, כאילו באי ידיעתה, הייתי עושה זאת תחתיו במהירות. איסורי השבת לא נחשבו בעיניי, כפי שלא נחשבו בעיני הוריי. אף על פי כן עורר בי המעשה תמיהה עליה, והייתי מצפה מתוך סקרנות, שיש בה מעט חרדה והרבה קינטור, לראות מה יפעל האלוהים. ברור היה לי כי אינו קיים, ועם זאת עדיין יראתי אותו במידת מה, בדמות סבי החורג שמת בינתיים. סבי הגרמי, החום ונוח להתקצף, שבחייו היה יושב לו באפלולית המבוא על כיסא פרעו הרם, רוחש את תפילותיו, גומע מי מרק צהבהבים בכף כסף ענקית, ואגב כך צופה את הליכות הבית, ויודע כל עבירה קלה הנעשית בכל פינה מפינותיו. לאחר שהוציאה את ציר הלילה והתרחצה והתפללה וסדרה את החדר, הייתה יורדת אל הרחוב ושבה סמוקת לחיים ומתנשמת, כשהיא נושאת בידיה את מעט המצרכים שקנתה לעצמה, כאין מזון לציפורים. אחר כך הייתה יושבת אל השולחן שבמטבח לערוך את החשבונות. בקפדנות רבה הייתה רושמת ספרות גדולות בשולי עיתון, כשמפעם לפעם היא מלכלכת בקצה לשונה את חודו של עיפרון הקופי. תמיד היה זה בדל עיפרון בגודל רבע זרת, שהיה שמור במגירת כלי הפרווה, ואשר אך בקושי אחזה בו באצבעותיה האבות, אצבעות של נגר. בריכוז הייתה מחשבת, כשהיא רוכשת את המספרים ביידיש כמתפללת, מסכמת, חוזרת ובודקת. מהירה משהו בדבר המחירים המאמירים ללא הרף, ומעתיקה את הסיכום אל תוך הפנקס השחור. החיים לימדו אותה להקפיד בחשבונות, להטליג גרביים ישנים בתלעים מרובעים, לקלוף תפוחי אדמה דק דק, ולהשתדל שלא להזדקק לחסדי הבריות. לפנות ערב הייתה מתפללת מתוך הסידור החום, שצבע פניה היה כצבע דפיו. אחר כך הייתה יושבת בקורסה הכבדה וקוראת בצנה וראנה, או בספר אחר. אבל לעתים עוד הייתה סורגת משהו לנחדים, מטליעה בגד, מחליפה דעות בענייני פוליטיקה, מסיעה עצות זהירות, או מיישבת איזה סכסוך שפרץ בבית. היא הייתה עושה זאת באמצעות שיחות חטף לחשושיות, שהייתה מנהלת כבדרך אגב עם הצדדים בחדר המקלחת, במחסן הקטן ובפינות החדרים. כך גם ניהלה את מלחמתו של אחי, בזמן שיצא בחברת בחורה גרושה, ובבית קמה מהומה רבה, שכן גרושות היו אצלנו כאין בנות משפחה רחוקות של הפרוצות. סבתא לא ראתה בכך גנאי. על פי דרכה הייתה בת חורין בעולמה. בערבים הייתה מקבלת אורחים, קוראת בדבר, או בגיליונות החומים של האמריקנר, או שהייתה כותבת מכתבים אל בנה ואל אחותה הארטילאית אידל באמריקה. כל השנים, עד שהופיע העת הכדורי, הייתה כותבת בעת נוסח ישן, קנה עץ שציפורן ארוכה ודקה תקועה בראשו, תובלת בדיו ומספיגה בנייר סופג. העת היה מונח במגירת השולחן ליד הכסת, בלוק המכתבים, אגרות האוויר, משקפי הקריאה, לוח השנה, סיכות הראש הארוכות, המראה, המסרק החום וקופסת הבונבוניירה האדומה, אשר בה הייתה שמורה הפאה הנוכרית השבתית. היא חיה עם חפציה בחסכנות רבה ובאינטימיות, ולכל אחד מהם היו שמורים אצלה מקומו וזמנו ומעלתו כבטקס. מיום ליום דעכה, כאפרוח שבתוך הביצה היה המוות גדל בתוכה, והיא הצטמקה והלכה. סומק קבוע חיוור פרח בלחייה הרפויות, שצבעה נעשה כעין הטית. ולפתע, חדל השיעול. עכשיו הייתה עוברת בבית חרש חרש, עם אפה הרחב שנחיריו היו כשני חצאים של אגוז פסח, ועיניה החכמות, אשר שקעו עמוק בערבותיהן, רחבו מאוד כבמאמץ, וכאילו הוקו תימהון משונה. ועדיין הייתה ממליכה את הבשר, מבשלת לעצמה בסירי אמייל קטנים, עורכת את החשבונות, גוררת את עצמה אל הרב לשאול קושייה, מעלה נרות של יום השנה, משמיעה אמרות חוכמה ישנות, רוקקת על ימין ועל שמאל כנגד עין הרע, וצדה בתוך פיסות עיתון את המקקים, וממהרת בסלידה ובחירוק שיניים להטיל אותם אל תוך בית השימוש ולהוריד עליהם את המים. לפעמים אפילו עוד הייתה שרה בקול יבש וחלול שירים קטנים ביידיש ובפולנית, שרה ומחייכת חיוך לאה. דומה שככלות הכל, החיים מצאו חן בעיניה. ידידיה היו מוסיפים ובאים. הגברת אבלס העשירה, במגבעותיה ההדורות, שהיו מכוסות גני פרחים, או מקושטות בנוצות צבעוניות ובצעיפי רשת, שהטילו צל על פניה הכבדות. היא הייתה מרעישה את הבית בקולה החזק והמחוספס, כקולם של מעשני סיגרים. לבשו קרופ הזקן, בעל הפנים השזופות, שהיה חובש מגבעת מנדלה המוכר ספרים, מגלגל מפעם לפעם צחוק גס, וגומע בשאיפות קולניות כוסות תה כהה לוהט, כשהוא משבר בשיניו החזקות את קוביות הסוכר. מדי ביקור היה חוזר ומספר על שתי האלמנות, אשר עם אחת משתיהן הוא מבקש להשתדך. אלא שקשה עליו הבחירה בין בעלת הקיוסק לבעלת הפרדס. סבתא סרבה לחוות דעה בעניין זה, כשם שהעדיפה לשתוק למשמע סיפוריו של שמואל זילברבאום, שהיה מופיע לפרקים כרוח אביב כלילה, לבוש חליפה ישנה מאריג מפוספס, ממחתת סחורה בכיס המעיל, טבעת גדולה על האצבע, ולרגליו נעליים מחוררות בצבע החלב. הוא היה יושב בקצה הכיסא, מקיש באצבע לבנה על השולחן, ומרצה לפניה על עסקיו ועל סיכויי התעשרותו בעסקי שטרות וניירות ערך ומגרשים ובלוטות. סבתא נשארה מסויגת. היא דחתה מעשי כשפים מעין אלה, אשר איכשהו גבלו לפי הרגשתה במרמה. היא גם לא האמינה בהם, כשם שלא האמינה בהגרלות ובניסים, וחשדה בכל מה שאינו כדרך העולם. בין הבאים היו גם גבאי בית הכנסת, הגנן, החנווני, בני העיירה, שכנים ובני משפחה. אך יותר מכולם הייתה באה הגברת שרנוברודה. היא הייתה אישה עסקנית, כחושה כקוץ וזריזה כחרגול, לבושה בשמלות של משי שחור דק. הן היו יושבות זו ליד זו, סבתא, כשפניה רחבות, והגברת שרנוברודה, שפניה פני אנקור, ומפליגות בשיחה ארוכה ושלווה. עכשיו חדלה סבתא ללכת אפילו לבית הכנסת, אך סדר הזמנים וכל מעשיהם, המועדים, ימי ההולדת וימי הזיכרון של אחים והורים וסבים, הוסיפו להתקיים. וביום שישי, לאחר שהציגה על השולחן שבחדרה את שני פמותי הזכוכית שהיו מקושטים בגבישים צבעוניים, ולאחר שכיסתה את החלה בפרוכת המשי הברודה, הייתה לובשת את סמלת השבת ויושבת לחבוש את הפאה הנוכרית. בשלווה מרוכזת עשתה ובחגיגיות, כשהיא חוזרת ובוחנת את פניה במראה. לאחר שסיימה, הייתה מכוננת את השעון, תולה אותו במקומו ומברכת על הנרות. אז הייתה השבת. אחר כך העבירו אותה לבית חולים, וכבר הייתה קטנה מאוד. משם הוא עברה לסנטוריום. יום אחד שבה אמי הביתה ובידיה צרור בגדים, נעלי בית חומות, גיליונות אחדים של האמריקנר, את שתי אגרות אוויר, לוח שנה, סידור תפילה, משקפי קריאה, סיכות ראש ותמונת המשפחה. כשחזרנו מבית הקברות, ישבנו במטבח ואימא הגישה תה. קרובים ומכרים אחדים באו וישבו גם הם. הרגשה של לאות הייתה וריקות, אך גם איזו הרווחה. דומה כאילו שבו כולם מן הנמל, שם ליוו את אחד מבני המשפחה שהפליג. הכל הסתיים. הרדיו דיבר, מישהו עיין בעיתון ערב, אמא הגישה לשולחן, והאנשים שוחחו ביניהם בשקט. מפעם לפעם הזכירו את סבתא, אך כאילו הייתה מישהו שנסע לזמן ממושך ועתיד לשוב. הרי את כל חפציה השאירה כאן. שום טקסי אבלות לא נערכו, והימים עברו מבלי שנמנעו מיום מותה. החדר של סבתא נשאר פתוח, והיו יוצאים ונכנסים בו כבחייה. כל הרהיטים, הבגדים ושאר חפציה נשארו גם הם במקומם, וכן לוח המלאכת הבשר, קנקן החרסינה הישן, אשר בו, רק בו, הייתה מכינה יין צימוקים לשבת, ושעונה פח, שהורה תמיד על 10:40, שכן איש לא טרח לכונן אותו מיום שנלקחה לבית החולים. באחד הימים הופיעה הגברת שרנוברודה ולקחה את בגדיה של סבתא ואת המצעים כדי לחלק אותם לנצרכים. שתי סמלות משי פרחוניות, מעיל, צעיף צמר עבה, ותיק היד הסרוג, שבו הייתה סבתא נושאת את המשקפיים, ואת הסידור בלכתה לבית הכנסת, נתנה אמא לעוזרת התימניה, שהייתה נוהגת להפקיד חלק מכספה בידי סבתא, כדי להציל משהו מבעלה השיקור. את ארנק הכסף ואת המגבות מסרה לעני זקן. הוא היה פוקד את סבתא במועדים קבועים, והיא הייתה מגישה לו מרק חלב, צנים, כוס תה ופירות. עכשיו הודיע כי התפלל לעילוי נשמתה. את הפמותים ואת פרוכת המשי הברודה לקחה הגברת אבלס. כעבור חודשים אחדים מכרו במחיר מועט את הקר והכסת, ואת המיטה והקורסה ואת ארון הבגדים החום. פנקסי החשבונות שהיו תמונים בו, וכן קבלות ישנות, תעודות תרומה לישיבות ולבתי יתומים, סידור התפילה, מסרגות, כדורי צמר, פיסות בד וכלי התפירה, שהיו שמורים בתוך קופסת פח ישנה של תה, עליה הייתה מצוירת ספינה רבת מפרסים, נערמו באי סדר על השולחן שניצב במרכז החדר. היה זה שולחן אליפטי, חום כהה, כבד מאוד, בעל רגליים מגולפות וסבר חמור של עתיקות. גילופים שהשתחקו, מיני גבעולים וציצי פרחים, היו גם על שני כיסאות העץ הנזיריים אשר ניצבו לצידיו כשני שומרי ראש נאמנים, שרידים סחופים וכהים של צבא מובס. היה בהם משהו זר ונוכרי שהיה שייך למאה אחרת, לעיירות רחוקות אשר שמן המשונה היה עולה בטבעיות גמורה על שפתיה של סבתי עם שמות קרוביה ובני משפחה נעלמים ושמות רבנים, קיסרים וגבירים. שם הייתה ילדה ושם נישאה לבעלה הראשון האהוב ולבעלה השני. שם נשאה גלומי בד כבדים, מדדה במטר, מששה, נשאה ימים בלילות בעגלות וברכבות מעלות השן, התמקחה בירידים עד השפלה, כדי לחסוך זלוטות מעטות, ילדה ילדים, הסתירה לחם של קליפות תפוחי אדמה תחת כנף בגדה, בפרוע פרעות בישראל וביות מלחמות, אשר ניתחו עליה בלא דעתה. שם ראתה פריצים וקומוניסטים ודרשנים, ואת חייליו הגרמניים של הקיסר וילהלם, אשר נהגו בה בנימוס ובאבירות, ואף נתנו בובה גדולה לביתה, היא אמי. האדון זינגר בא לקחת את השולחן ואת הכיסאות. הוא ישן סיגריה, העביר בלטיפה כף יד קשה על השולחן, ואמר בסביעות רצון, יפה מאוד, יפה מאוד. הוא התכוון לעץ. שני פועלים טלטלו את הכל למטה, ואמא סילקה בהזדמנות זו את רוב החפצים חסרי הערך. בחדר שרחב מאוד והתמלא אור, נשאר שולחן הלילה, שעליו הונחו סידור התפילה וקופסת הבונבוניירה האדומה, ותמונתה הגדולה של סבתא, שהייתה תלויה על הקיר, בתוך מסגרת של זהב עמום, שכבר נקלף פה ושם. בתמונה היא נראית יושבת בסמלת השבת הכהה, ידה האחת נחה בשלווה על מסעד הכיסא, והשנייה על ברכה. לראשה הפאה הנוכרית השבתית, ופניה רציניות וחגיגיות. כך הייתה יושבת עכשיו, ומשקיפה ממרום הקיר על חדרה הריק והבהיר. אותה שנה לא ערכנו סדר פסח. הדבר היה כרוך במעט לבטים, ובאיזו הרגשה של מועקה. אבל התורח שבהכשרת הבית והתורח שבשאר ההכנות הכריעו את הכף. אכלנו ארוחת ערב דשנה, וכל אחד פנה לענייניו. כלי הפסח המיוחדים, מיני קדרות וקנקנים וסירים גדולים של חרס ושל נחושת ושל ברזל, צלחות וספלים ענקיים של חרסינה לבנה, המאותרים בכחול ובזהב, כפות ומזלגות וסכינים ישנים של כסף, תרבדים, לוחות לישה והמלכה, קומקומים כחולים ומחבטות שחורות. כל אלה נשארו ספונים בעלייה, ארוזים בתוך סקים ובתוך תיבות הנצרים הגדולות, תיבות של פיראטים, שהיו נעולות במנעולים שחורים. אך לסוף הקיץ, כשניגשו לשפץ מעט את הדירה, עלה אבי ונכנס לעלייה והוריד משם את הכלים. רובם נמכרו, ואילו מיעוטם צורפו אל כלי הבית הרגילים. בין אלה היו כמה סירים וקנקנים, כוסו של אליהו הנביא, ואגן נטילת הידיים, אשר עכשיו היו שורים בו כביסה קטנה. אותו זמן סידו את חדרה של סבתא ואפריהתו אותו מחדש ברהיטים קלים ובהירים. רק תמונתה נשארה תלויה על הקיר כמלפנים. על הקיר שמנגד תלה אחי תצלומים של מרוצי סוסים ומרוצי מכוניות שגזר מתוך ז'ורנלים. בינתיים היו כלי החלב וכלי הבשר מתערבבים אלה באלה. התמורה התרחשה כאילו מעצמה, ובלי שניתן יהיה לעצור בעדה. בתקופה הראשונה שאחרי מותה, הקפדנו לקיים את כל דיני הכשרות, וכפי שהקפדנו עליהם בחייה. אבל לאט לאט נעשו הארוחות מעורבות ואפילו טרפות, ועדיין הקפדנו להשתמש בכלי הבשר למאכלי בשר, ובכלי החלב למאכלי חלב. אך גם זה לא לזמן רב. הנטייה לנוחות גברה על ההרגלים הישנים, ששוב לא נותר בהם כל טעם. ונוסף על כך נמצאו עם הזמן רוב כלי המתכת הישנים, מגושמים ובלתי ראויים לשימוש, וכלי החרסינה היו נשברים והולכים. אני עצמי שמטתי את הכלי הנהדר, שהיה עשוי להחזיק בו דגים מלוכים. על מכסה הונח דג מלוח דשן, יפה מחי, שהיה מעורר בי תמיד התפעלות. סבא הוא שהביא לסבתא את הכלי הזה מלייפציג. שמה הגיע פעם אחת לרגל עסקיו. במקום כל הכלים האלה באו עכשיו כלים של זכוכית ושל נירוסטה ושל פלסטיק, אשר מעולם לא היו של בשר או של חלב. הם היו קלים, נעים ומצוחצחים כחתנים. ביניהם עוד ניתן היה למצוא איזה מזלג ישן גדול ככלשון, או את אחת מאותן כפות מרק כבירות, אשר כימור בית הקיבול שלהן היה מעלה על הדעת בטן של דג מפותם שהוטל אל היבשה. דומים היו לקרובי משפחה שירדו מנכסיהם ונדחו, ועוררו בי לפעמים הרגשה של אינוחות, כאילו הערמנו על סבתא בהיעדרה. יום השנה הראשון עבר ללא ציון. הוא עבר ככל יום אחר בשבוע וככל ימי השנה של סבים וסבתות ודודים נעלמים, שעל שמם קראו אותנו, ואשר מאז מותה של סבתא נעקרו גם מתוך לוח השנה ונמחו כליל. כזאת עלה גם בגורלם של הגברת אבלס ושל לייב שוקרופ, ושל הגבאי וכמה מבני העיירה, אשר חדלו מבו ונשכחו. וכזאת עלה גם בגורלה של הדודה אידל, רבת התלאות. משעה שסבתא חדלה לכתוב אליה את מכתביה לבפלו שבאמריקה, נחרץ דינה, והיא התפוגגה ונעלמה מן העולם, מבלי לעורר כל תשומת לב. אבל אמא זכרה את היום, וכן הגברת צ'רנוברודה. היא עלתה אלינו לפנות ערב, ישבה במטבח, שתתה קוסטה ושוחחה בנחת עם אמי. שעון הפח ניצב עדיין על המדף, והורה כדרכו על 10:40 של יום או של לילה, בתאריך בלתי ידוע. אגב שיחתן, נזכרה אמי בפאה הנוכרית השבתית, שאותה תמנה בתחתית ארון הבגדים. הגברת צ'רנוברודה לקחה את הפאה לעצמה עם קופסת הבונבוניירה האדומה. אמא יחלה לה עד 120, והיא חייכה, הודתה, והלכה. ובאחד הימים, כעבור שנים אחדות, חיטטתי בארון הספרים. לפתע נפל מבטי על ספר חום ועבה. הוצאתי אותו, וראיתי כי הוא סידור התפילה הישן. הפכתי בדפים המחוספסים, וחשתי בריח המיוחד, ריח ספרים ישנים, שהעלה לעיניי את ריח סבתי, יושבת על הטבורט שבמטבח, כתפיה עטופות בצעיף הצמר החום, ועל פניה נסוך חיוך דק מן הדק. כשאמרתי לסגור את הסידור, הבחנתי כי משהו כתוב בדיו על עמוד השער הלבן. וכך היה כתוב שם בכתב ידה של סבתא: יורצייט פינטטה זל, זכצן דוג אין תמוז. יורצייט פינדי ממה זל, צן דוג אין אלול. יורצייט פין ארון זל, יום דלת בחנוכה. אימצתי את זיכרוני כדי להיזכר מה היה יום מותה, ולא זכרתי אלא שהיה זה יום קר ומעונן.